ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל אילון.
עכשיו 4:05, בשעה זו מצביעים בכנסת על ההסתייגויות הרבות של האופוזיציה בסעיפי התקציב, ובגלל שהרוב מתנדנד, ראש הממשלה הוזעק ממיטת חוליו לאחר הניתוח שעבר, וכן גם חבר הכנסת בועז ביסמוט שהגיע למליאה למרות שהוא יושב שבעה על מות אמו. אנחנו נעבור למליאה כמה וכמה פעמים במהלך השעה, ומיד נסביר על מה כל המאומה שם. בינתיים, ישראל במלחמה 452 ימים, ומאה חטופים וחטופות מחכים לנס בעזה. מטבע הדברים קצת יומרני לצפות ממחבלי חמאס לניסים. במקביל, המשפחות צריכות להתמודד עם שברי מידע. בינתיים שום עסקה לא נראית באופק, והמשפחות קרועות ומוטרשות. ומשהו מעולמות אחרים. שלשום שודר התחקיר המטלטל של עמרי אסנאים, ופתח מחדש את תיבת הפנדורה בפרשות המין של אייל גולן. המתלוננת הראשית בפרשה האיומה הזאת ישבה מול המצלמות, בפנים גלויות, באומץ ובקומה זקופה, וגוללה את כל הסיפור כולו, בלי מחיצות, בקומה זקופה כאמור, וכולנו צריכות וצריכים להודות לה ולהאמין לה. ואז הגיעה הזיה. פסטיבל להעצמה נשית בכיכובו של אייל גולן. שפשפנו את העיניים, בדקנו את המודעה שוב, אייל גולן מככב בפסטיבל להעצמה נשית. בתגובה לחוצפה הזאת, כל ארגוני הנשים דרשו את ביטול השתתפותו של הכוכב. כלי התקשורת התגייסו להסביר את האבסורד, שבעוד נשים עדיין נלחמות בישראל על כבודן העבוד, אין מקום לשלב את הזמר ששמו נקשר בעדויות קשות לכאורה, גם אם לא הורשע בפלילים. אין לזה מקום בשום צורה. הבוקר המשרד המארגן, שרית הפקות בעם, מודיע על ביטול השתתפותו של אייל גולן בפסטיבל. החברה מאחלת לכל הנשים נחישות ועמידה על זכויותיהן, ולחזק אותן בכל דרך שהיא. טוב שהחליטו לבטל, אבל בדיעבד היה עדיף לא לשבץ אותו בכלל, כדי למנוע גם מעצמכם וגם מכולנו את המבוכה והבושה. כאמור, כמו שאמרנו בכנסת, בינתיים מאומה סביב דחיית התחלת ההצבעה על הסתייגויות האופוזיציה על סעיפי התקציב, בניגוד לסיכומים שהיו שם. בשעה זו כבר כן מצביעים. עוד מעט נסביר על מה זה בדיוק. ראש הממשלה הוזעק מבית החולים, כאמור, בניגוד להוראות הרופאים, וגם סי של יותר משלוש שנים בדצמבר, בנטילת משכנתאות, 10 מיליארד שקל, זה הסכום. וברבעון השלישי של 2024 נרשמה עוד התאוששות מספר העסקאות בשוק הדיור. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו שקד מורג. כל ההבטחות אחרי הכותרות הכלכליות. אז כאמור, אנחנו פותחים בכנסת, ושם במהלך הדיון טען חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו ששר האוצר שיקר לחברי הכנסת בסוגיית העברות תקציביות למשרד הביטחון.
אדוני היושב ראש, חברי הכנסת, הבוקר נחשף הסכם כתוב בין שר הביטחון לאומי לבין שר האוצר בדבר אתננים תקציביים שניתנו טרם הצבעה בהיקף של כ-850 מיליון שקלים. נשאל שר האוצר, האם ישנן הבטחות וסיכומי צד שלא הופיעו בפני הכנסת? הוא אמר שלא. מכאן שהוא שיקר לחברי הכנסת.
תקציבים למשרד לביטחון לאומי, ועוד קודם להצבעות העריכו בקואליציה בהמתנה להצבעה כדי שיהיה רוב. השר דודי אמסלם כדרכו נהנה לרדת על יאיר לפיד.
ולכן אני אומר לך, מר לפיד, איך אמרתי לך פעם? למה אתה מדבר כך, מר לפיד? למה אתה צורח? למה אתה מתלהם ומסית? אתה גם לפעמים מעוות את הכל כאילו אתה בחבובות. כאילו ככה הוא בן אדם יותר רציני.
השנה עזבו את ישראל יותר מ-80 אלף תושבים, וזוהי עלייה חדה לעומת השנים הקודמות. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה שמאזן ההגירה השנתי הוא שלילי, וכתוצאה מכך הגידול של האוכלוסייה היה נמוך מהממוצע, להסתכם באחוז ועשירית בסך הכל. ועדת הכספים אישרה היום בתום דיון צוער את העברתם של 4.5 מיליארד שקלים לתקציב משרד החינוך. חברי האופוזיציה טענו שהצבעה לא חוקית, בגלל שלא ניתן מענה מספק לשאלותיהם ולא ניתנה להם שהות מספיק מספקת לעיון בחומרים. ככה זה נשמע.
היי כבר עם הרשות, אתם הרשאים, אתה לא מבין את זה.
אתה תתערב במה שאני אומר לך.
שנתיים שלמות שאתם רשאים. הרסתם את המדינה.
לא יאמן, בוששים אותנו עכשיו וקוראים לנו רשאים. אין לתאר.
הוא קרא לנו רשאים?
כן, הוא קרא לנו רשאים.
החצוף
הזה קורא לנו רשאים.
מועצת המנהלים של חברת ישראכרט הודיעה היום שבחרה בהצעה של חברת דלק לרכוש את החברה לפי שווי של 3 מיליארד ו-560 מיליון שקלים. העסקה טעונה אישור של אספת מניות בעלי החברה. עד כאן הכותרות הכלכליות, כבר מתחילים. אנחנו מכאן לכנסת, כמו שאמרנו, נעבור לשם כמה וכמה פעמים, למליאה שם מאוד מאוד זוהר. צביקה זרחי, הכלכליסט, פרשן בכיר, שלום צביקה.
שלום ענת.
אני רוצה שקודם כל תסביר לנו, כי באמת השעות האחרונות מאוד מאוד צוערות, גם העניין של הטיימינג, של הלוז, ונדמה לי שגם לאופוזיציה יש איזשהו הישג, לפחות אחד, באחת ההצבעות על ההסתייגויות.
סך הכל מה שקרה הוא שהיה יום מתוח מאוד בקואליציה, כיוון שאתמול ביטאון המודיע הודיע ששלושת חברי הכנסת של אגודת ישראל התנגדו לחוק לרווחים כלואים מאחר שלא הושגה הסכמה לחוק הגיוס, חוק ההשתמטות, ולאחר שבעצם עוצמה יהודית, איתמר בן גביר הודיע שגם הם התנגדו, אז בעצם על הנייר לקואליציה לא היה רוב להעביר את החוק הזה, שאי העברת החוק משמעותה חסר של 9.25 מיליארד שקל בתקציב המדינה לשנת 2025. ולכן בקואליציה עשו הרבה מאוד, אפילו הרבה מאוד לחצים כדי לגייס רוב בעד התקציב. המליאה אתמול היו רק דיונים, היום ההצבעות היו אמורות להתחיל בבוקר, אבל בעשר בבוקר שהחל הדיון וראו שאין רוב, אז משכו את הדיון. חבר הכנסת יצחק פינדרוס דיבר 3 שעות, ואחר כך השר דודי אמסלם, הזעיקו את ראש הממשלה בנימין נתניהו מבית החולים הדסה.
שזה בירושלים. מדהים, כי לכאורה צביקה הוא היה אמור להתכזז עם בן גביר, ובן גביר בסוף הצביע נגד הקואליציה, שוב.
נכון, אף אחד לא הסכים לכזז אותו, לא אופוזיציה וגם לא בן גביר, ולכן הזעיקו אותו. גם את חבר הכנסת בועז ביסמוט, שיושב 7 בתל אביב, הזעיקו כדי לגייס רוב. חבר הכנסת יואב גלנט לא היה
לא הגיע.
ובעצם מה שקרה הוא שהתברר שבעצם 3 חברי הכנסת של אגודת ישראל, יעקב טסלר ומשה רוט וישראל אייכלר, פשוט נעדרו מההצבעה, וכך בעצם הקואליציה הצליחה להשיג רוב, וכמובן חבר הכנסת אלמוג כהן נמנע באחת ההצבעות, וזה בעצם גרם לכך שהקואליציה הצליחה לגייס רוב בעד החוק בעצם. ועכשיו ההסתייגויות נמשכות, הקואליציה מצליחה להדוף את ההסתייגויות של האופוזיציה, והערכה היא שבתוך כמה שעות החוק הזה יאושר בקריאה השנייה והשלישית.
עכשיו, אני רוצה להבין, ראש הממשלה הגיע, מה שנקרא, ממיטת חוליו, כמו שאנחנו נוהגים לומר.
נכון.
בניגוד להמלצת הרופאים, וכמה זמן הוא אמור לשבת? כלומר, הצביעו, ראיתי שהצביעו על ההסתייגויות, הוא הצביע.
יש 60 הסתייגויות, אז ייקח לפחות עוד שעתיים בערך.
והוא לא יזוז אז משם עד ש... זאת אומרת, הוא קם והולך, הוא יוצא, הוא לא בדיוק נראה.
הוא יושב. הוא יושב. כן, הוא יושב אפילו מאחורי הקלעים, שעכשיו רואים אותו יושב בכיסא שלו בשולחן הממשלה, והוא יהיה לפחות 3 שעות במליאה, ואחר כך מן הסתם יחזור לבית החולים.
שזה מדהים, לא משנה מה אנחנו חושבים, אבל זה באמת, באמת סוג של התעללות.
וגם חבר הכנסת בועז ביסמוט, שיושב 7, הזעיקו אותו, כי לא היה אף אחד שמוכן להתכזז איתו.
כן, עכשיו, אוקיי, עכשיו תגיד צביקה, זה אמור לקחת 2 שעות. עכשיו, מה המשמעות של ההצבעות האלה בעד נגד ההסתייגויות, שהציבור יבין על מה אנחנו מדברים, שהמאזינים שלנו יבינו?
ההסתייגויות בעצם נועדו לסרס את החוק הזה, אבל החוק הזה בגדול בעצם מטיל מס על רווחים כלואים של חברות גדולות, שבעצם את הרווחים השאירו בקופת החברה כדי לשלם פחות מס, אם הם מחלקים את זה לבעלי המניות.
מדובר בהרבה כסף, זה
נכון, ב-9 מיליארד שקל, כן, 10 מיליארד שקל.
נכון.
ועכשיו בעצם רוצים לאלץ אותם להוציא את הכסף הזה, יחסר כסף בקופת המדינה, והיו לחצים כבדים על ועדת הכספים ועל חברי הכנסת מצד בעלי הון, עורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס, רופאים שיש להם חברות ארנק, שהחברה הזו משמשת בעיקר למחזיקת הכסף שהם קיבלו, מין דיבידנד, והיה לחץ למתן את, את החוק הזה. בסוף הקואליציה בעצם מצליחה להעביר את החוק הזה, והם... מי שיחלק את הרווחים ישלם על זה מס, המס יגיע לקופת המדינה. אבל היה פה ממש שעות דרמטיות בכנסת, כיוון שאם החוק הזה לא היה עובר, לא זו בלבד שהיו חסרים 10 מיליארד שקל בקופת המדינה, כן. שצריכים להביא את זה על ההתאמם או קיצוץ חד בתקציב המדינה, אלא גם בעצם הפעלה מאוד מאוד גדולה לקואליציה. כי בעצם אנחנו רואים שבעצם השותפים הקואליציונים כבר פוזלים לבחירות, אם זה איתמר בן גביר שהוא ובצלאל סמוטריץ' שמתקוטטים די בגלוי, ואם זה יהדות התורה שאומרת שגם היא או אגודת ישראל שהיא רוצה בעצם לקבל את חוק הגיוס, חוק ההשתמטות. עכשיו,
כן,
אני אומר עוד דבר,
כן, בבקשה.
שיש פער וחילוקי דעות בין דגל התורה בראשות משה גפני, שחברי הכנסת שלה תומכים בחוק, לבין אגודת ישראל בראשות יצחק גולדקנופ. נכון. משה גפני... הוא ניהל את דיוני ועדת, הוא וינון אזולאי משס, החוק הזה התקבל בוועדת הכספים, והם לא יכלו להרשות לעצמם להצביע נגדו. אז כך שגם ביהדות התורה אנחנו רואים שיש פה פיצול ביחס לחוק הזה, ומן הסתם זה גם ישפיע על המשך הדרך ועל תקציב 2025, שמן הסתם יגיע להצבעה ב... במליאה, רק במרץ, ברגע האחרון,
נכון.
המותר.
כן. עוד איחור, בדיוק. צביק אזרחיה, במידה ויש איזה שהם מאומות שם, עוד מאומות, שקט, בואי נשמע קצת ברקע, מה קורה כרגע במליאה, ואנחנו מזמינים אותך חופשי להתקשר אלינו ולדווח. צביק אזרחיה, פרשן בכיר כלכליסט, תודה רבה צביקה.
תודה רבה.
שלום, שלום. בואי נשמע קצת מה שקורה במליאה כרגע, אני רואה שדי שקט שם. מצביעים בעד, נגד, נמנע.
52 בעד, 57 נגד, 3 נמנעים, ההסתייגות לא התקבלה. וכעת?
1931.
הסתייגות 1931. הצבעה.
מה שקורה, אנחנו שומעים ברקע שחברת הכנסת מירב בן ארי, שהיא מרכזת האופוזיציה בכנסת, מדברת כל פעם על עוד הסתייגות ועוד הסתייגות, ואומרת ליושב ראש הכנסת על מה מצביעים עכשיו. נעבור לגד ליאור, פרשן ידיעות אחרונות, פרשן כלכלי, ידיעות אחרונות, וויינט, שלום גד.
שלום רב.
תגיד, זה רק ככה צבע, או שכמו שאנחנו נוהגים לומר, או שיש לזה משמעויות יותר דרמטיות?
לכל פוליטיקה, פוליטיקה מיוחלכת, כידוע לך, אני עשרות שנים בתחום, כזה לכלוך ממש נדיר לראות. זאת אומרת, להביא ראש ממשלה מבית חולים, על מה? זאת אומרת,
כן, אני כבר אמרתי קודם, גם חוצפה וגם התעללות, סתם, כן, באמת
לא,
סתם.
להביא, להוציא אדם, שעבד אגב בעיתון שאני עובד בו, שיושב שבעה על אמו, להביא אותו, כל זה, עכשיו, אם אתה רוצה את תוספות השוטרים, תעשה את זה קדים, תשתם כמו שצריך, עם החשב הכללי, ועם הממונה על השכר, תסכם איתם דברים, תראה מה קיבלו בצבא, תראה מה מגיע, מה לא מגיע, ותסגור עניין. הרי אף אחד לא נגד השוטרים, יש הרבה שוטרים גיבורים, והרבה נפלו שם, והרבה שוטרים נלחמו, והם היו אולי אפילו יותר טובים חלקם מהחיילים. שם איתם בשקט, מה אתה עושה כל הזמן את ההצגות האלה?
מה גם שאנחנו יודעים גד שהוא כן קיבל את הכסף, כלומר גם סמוטריץ'
אומר לי מישהו באוצר, אלה הצגות לטיק טוק, כך הם קוראים לזה באוצר, ומישהו אמר, יהיה פה קיצוץ, אנחנו נקרא לו קיצוץ פלט, אמר לי זה מישהו מאוד בכיר באוצר, אני מוכן אפילו לצטט המנכ״ל שעומד לעזוב, שאומר, זה יהיה קיצוץ בן גביר, פלט בן גביר, בשביל מה כל הדבר הזה? אז אני אומר, חד וחלק, מה שצריך כרגע לקרות, להתעשת, לבנות את התקציב, ההחלטות כרגע אין בלית ברירה, יש מלחמה, והרווחים הכלואים, זאת החלטה אומנם לא טובה, אבל אין ברירה. והעלאת שיעורי ביטוח לאומי, מה שכנראה לא יאושר, ויחייב 5 מיליארד שקל קיצוץ תקציבי, זאת החלטה שאין ברירה בשנת מלחמה. מה יקרה עכשיו? פחות בריאות, פחות רווחה, פחות חינוך, פחות תשתיות.
אבל
פחות,
זה לא
פחות,
קשור, פחות. אבל גד, זה לא, זה, זה לא קשור להצבעות. כלומר, החליטו על זה, זה תקציב שהוא לא הכי טוב, שאנחנו היינו רוצים תקציב הרבה יותר טוב, אבל...
לא, זה קשור ישירות מה שאמרתי רגע. הביטוח הלאומי כנראה לא יאושר, העלאה של הביטוח, וזה 4.8 מיליארד שקל, כ-5 מיליארד שקל.
כלומר, זה עוד ועוד ועוד, נוסף על זה, אוקיי.
אבל אני אומר, מלשכת שר האוצר, חד וחלק, אני מצטט אותם, זה יביא לקיצוץ תקציבי בסכום הזה. האם באמת השרים, שר הבריאות, שר הפנים, כל השרים, מוכנים שעכשיו יקצצו את תקציבם מאות מיליוני שקלים בגלל הדבר הזה?
ממש פשוט, לא.
ממש לא, עכשיו זה לא שהם לא מוכנים, מה יקרה, יסגרו תחנות לטיפת חלב, אולי לא יפתחו איזה תחנת משטרה, יהיה תהיה יותר צפיפות בכיתות בבתי הספר, אולי מסל התרופות, זה נקרא קיצוצים בתקציב, לא מקצצים באוויר, קורה משהו.
קיצוצים בצרכים הכי חיוניים שכולנו צריכים, בדיוק.
בדיוק. בדיוק, וקיצוץ הוא תמיד רע לדרים. מישהו אמר פעם, יהיה קיצוץ לא כואב. אין קיצוץ לא כואב. כל קיצוץ הוא כואב, כי כל מה שהממשלה עושה, אלה שירותים לאזרחים, והם מקצצים בהם, אז זה קיצוץ כואב.
לגמרי, לגמרי. גד ליאור, אנחנו נמשיך לשלם את המחיר ולדבר איתך גם. הפרשן הכלכלי של ידיעות אחרונות, וויינט. תודה רבה, גד ליאור.
תודה רבה.
שלום, שלום, פרסומות. נעשה הפסקה לרגע מהכנסת לכמה דקות ונחזור, גם שם זה החיים עצמם, אבל גם אצלנו נדבר על המשכנתאות. דצמבר שובר C של יותר משלוש שנים, למעלה מ-10 מיליארד שקלים בביצועי המשכנתאות. שימי אדיאשווילי, שהוא סגן יו"ר התאחדות יועצי המשכנתאות. שלום שימי.
שלום, ועשרה מיליארד, לא מיליון.
עשרה מיליארד, סליחה. תגיד, נכון, יחי ההבדל הקטן, למה זה קורה? כלומר, מה מעיץ את מה בדיוק? מפה הזרז.
אז כפי שאנחנו יודעים, יוקר המחיה ואיתו בעצם גם עלויות המיסים ובעצם ההוצאות השוטפות של משקי הבית עולות, ובעיתם בעצם בראשון לראשון מחר יעלה המע"מ במדינת ישראל מ-17% ל-18%. ובעצם כל דירת קבלן או דירה במחיר המשתכן בעצם צמודה למדד, ולכן אם מחר בבוקר הלקוחות לא היו משלמים, אז בעצם מחיר הדירה שלהם היה עולה באלפי שקלים, ולפעמים אפילו בעשרות אלפי שקלים, תלוי מה החוב שלהם לקבלן, ולכן כולם רצו ואיצו מה שנקרא להקדים תשלומים בחודש דצמבר, כדי לא לספוג את העלייה הזאת שהיא שוב יכולה לעלות להם.
אז רגע, אז אני רוצה שתסביר, אם נגיד לוקחים את המשכנתא נגיד ב-1 בינואר, 2 בינואר, מובן זה 18 במקום 17, אוקיי? עד כאן נכון? יפה, יפה. עכשיו, מי ש... ודירה, נתייחס לזה כמו למוצר, שזה בעצם מוצר, כלומר, אתה קונה, המחיר הוא כולל מע"מ, כשנגיד אומרים לך 2.5 מיליון, זה כבר כולל מע"מ, או שזה 2.5 מיליון פלוס מע"מ? בוא תסביר לנו איך עושים את החישור הזה.
אז כאשר קונים דירה בעצם מקבלן יד ראשונה, אז בעצם המחיר שאנחנו קונים הוא מחיר שהוא כולל מע"מ. אז ה-2.5 מיליון שקלים שקניתי את הדירה, הם כבר, הם היו עם 17% מע"מ שבעצם היו חלק ממחיר הדירה.
כלומר עכשיו, ה-2.5 יעלה לנו 18, כולל 18, שזה יהיה יותר.
נכון, אם אנחנו נעשה את הדוגמה, אני אעשה לך דוגמה מספרית
בבקשה,
קטנה.
כן.
אז על 2.5 מיליון שקלים, אם אנחנו בעצם... עושים כפול המע"מ החדש, אז המחיר של הדירה יעלה ל-2,521,367 שקלים. זאת אומרת, 21,000 שקלים יותר,
זה ההבדל.
רק בגלל המע"מ הזה.
שזה משמעותי מאוד.
שזה משמעותי, ולכן הציבור באמת הצביע ברגליים, מה שנקרא, בבנקים, ואמר, אנחנו לא רוצים לספוג את העלייה הזאת, אנחנו רוצים לשלם כבר עכשיו את מחיר הדירה, או את חלק ממחיר הדירה, כדי בעצם לא לספוג את העלייה הזאת של המע"מ.
ונגיד...
הקדימו ביצועי משכנתאות.
יפה. עכשיו, בהתחשב בזה שהקדימו ולקחו באמת את הסכום הזה של 10 מיליארד, האם יש צפי או הערכה שלך, כמי שמכיר את העניינים, שבחודש הבא תהיה למשל ירידה בנטילת משכנתאות.
כן, אנחנו צופים שבעצם אחרי הפיק הזה, ובאמת איזשהו סי שנשבר פה גם, סי של, יכול להיות שהוא סי של כל הזמנים, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק את המספרים המדויקים, כמה תהיה כמות הביצועים, אנחנו רק יודעים שהיא תהיה מעל 10 מיליארד, אבל לא יודעים מספרים מדויקים, יש אפילו הערכות בשוק שמדברות על מעל 12 מיליארד שקלים, ואז אנחנו כבר הולכים לממש לשבירת סיים של כל הזמנים במשכנתאות, ואנחנו לא נהיה שם בינואר, זאת אומרת, הירידה תהיה משמעותית, כי שוב, היה פה פיק משמעותי בגלל העניין הזה של המע"מ, ואז אנחנו נחזור, מה שנקרא, לסטנדרט הרגיל, בין 6 ל-9 מיליארד שקלים, חודש רגיל של ביצועי משכנתאות, לשם אנחנו הולכים כנראה.
תגיד, האם הבנקים היו, נגיד, טובי לב במרכאות כפולות ומכופלות, ונתנו תנאים יותר טובים, כשהריצה מטורפת... לחלוטין כן?
לחלוטין כן, ראינו תחרות מטורפת בין הבנקים בחודש דצמבר על המשכנתאות חדשות, שוב, במיוחד באמת בדירות הקבלן.
כלומר, לקוחות רצו לעשות שופינג מבנק לבנק?
רצו לעשות שופינג מבנק לבנק, הלכנו כיועצי משכנתאות, ראינו בעצם את התמחור ואת התחרות בין הבנקים השונים, ובמש הורדת מרווחים בצורה מאוד טובה, וממש, סגרנו בחודש דצמבר ללקוחות שלנו ריביות שלא קיבלנו בשנה האחרונה.
כלומר, הצפי שלך לחודש הבא, שימי אדיאשווילי, שאנחנו נחזור לנורמה, שזה בין 6 ל-7 מיליארד שקלים, נכון?
נכון, אנחנו נחזור לנורמה. נכון שאנחנו עדיין יש יותר עסקאות בשוק, כי גם מחירי הקבלנים, זאת אומרת, עשו כנראה יותר עסקאות בחודש דצמבר, אז נראה שינוי כלשהו בינואר גם מבחינת המשכנתאות, אבל זה לא היו המספרים האלה, ששוב כן, נוסי, אלא באמת נחזור לנורמה. הלכנו גם כנראה שמבחינת התחרות בבנקים, הבנקים עדיין יהיו ככה עם היד על הדופק כדי לראות מה קורה עם הריביות בשאר
אבל
הבנקים.
אבל תגיד, נגיד
אבל ש... אבל זה כבר לא יהיה הלחץ הזה של ביצועי סוף שנה, כי שוב אנחנו יודעים, אנחנו קוראים לסוף שנה תמיד עונת הדוחות.
כן, נכון.
החודש האחרון של השנה הוא חודש מאוד משמעותי וקריטי לבנקים. הם ראו מה הם עשו ברבעונים הקודמים, ובעצם זה הרבעון האחרון, החודש האחרון, שהם בו באים ואומרים, אנחנו רוצים לשפר את הנתונים שלנו החודש, אנחנו רוצים להראות יותר ביצועים, זה טוב למשקיעים שלנו, זה טוב למי שקונה את אגרות החוב של הבנקים, ואנחנו רוצים לשפר את הדוחות.
כן.
בעצם החודש דצמבר הופך להיות כל כך משמעותי, בגלל זה התחרות בבנקים היא גם גדלה יותר, כי בעצם כל בנק רוצה להראות, נקרא לזה במרכאות, למי יש יותר גדול, ולמי שיותר יכולות, ולהראות, אני הייתי הכי חזק בשוק, ולא אתם.
אוקיי, נסתפק בזה ועוד נשוב לדבר איתך מדי פעם כמו שאנחנו נוהגים. שימי אדיאשווילי, סגן יו"ר התאחדות יועצי המשכנתאות, 10 מיליארד, המון כסף, תודה רבה.
תודה רבה ושנה אזרחית טובה לכל העם.
כן, אמן, שיהיה קצת יותר טוב.
אמן, נסתפק בזה. שיהיו בשורות טובות,
אמן. אמן ואמן. רוני מזרחי, יושב ראש קבוצת הנדלן מזרחי, הוא נשיא לשכת הקבלנים. שלום רוני.
שלום שלום,
שלום
אחר
שלום.
צהריים טובים.
אחר צהריים טובים. תגיד, מה הסיבות לגידול בעסקאות? אנחנו יודעים שברבעון השלישי של 2024 נמשכת ההתאוששות במספר העסקאות בשוק החופשי, מדברים על 20-80, 10-90, אבל זה לא רק זה, נכון? בוא תתן לי עוד כמה סיבות.
ה-10-90-20-80 עומד להסתיים כי בנק ישראל הבין שזה לא יכול להמשיך, והוא קרא למערכת הבנקאית לעצור את הנושא, ואנחנו נראה בחודש חודשיים הקרובים עצירה מוחלטת של השיטה הזאת, זה בלתי אפשרי, זה לא ניתן לעשות דבר כזה, מי שעשה דבר כזה אולי רצה להראות את ה-20% מחירות מוקדמות כדי לפתוח את הליווי. הביקושים קיימים של כ-70 אלף יחידות, והשנה בנו רק 48 אלף יחידות, משמע כבר יש מחסור, ולא נשכח שקיים מחסור קודם, של כ-185 אלף יחידות דיור. משמע, אנחנו כבר בגרעון ענק של קרוב ל-200 אלף יחידות דיור, כולל השנה הזאת.
תגיד, אז, עכשיו, אז... אני, תכף תגיע איתי בוודאי לפועלים והמחסור, ואנחנו מכירים את הבעיה הזאת. הממשלה פה מתפקדת, או איך היא מתפקדת בכלל בסיפור הזה?
הממשלה לא מתפקדת, היא גם מעולם לא תפקדה, השוק הוא שוק עצמאי שהוא קובע את כל הכללים לבד, הדבר היחיד שהממשלה משתתפת בו זה אותו מחיר למשתכן, וזה רק מוסיף על כמות הביקוש והצרכים של המשק. זאת אומרת, מי שלא מצליח לקנות במחיר למשתכן פונה לשוק החופשי, מי שעוד מנסה את מזלו, אז מנסה במחיר למשתכן, אבל תשימי לב שאחרי כל הגרלה פתאום יש בום בשוק הפרטי הרגיל, כי אנשים ברגע שלא זכו והסיכוי לזכות הוא 5-7%, אנשים חוטפים את הסירה, מבינים שלא הצליחו, ואז הם חוזרים לשוק, ואז בום, אנחנו רואים שאנשים קונים בשוק הפרטי החופשי, הם כבר מאבדים את האמון במערכת שהיא תספק להם דירה במחיר מופחת ומוזל.
אתה רואה איזשהו פתרון, או אני אשאל אותך, מה אתה חושב שצריך לעשות כדי להגדיל את היצע הדירות?
אחד, זה להקים מתחם ענק של כמיליון יחידות דיור באזור דרום, להקים עוד מתחם עיר או מקבץ של ערים בצפון של כחצי מיליון יחידות דיור. אנחנו צריכים להסתכל 30 שנה קדימה, יהיו פה עוד כ-8-10 מיליון תושבים, אנחנו היום מעל 10 מיליון תושבים, נגיע מהר מאוד ל-18 מיליון תושבים ב-30 שנה הקרובות, שזה מחר בבוקר בבירוקרטיה הישראלית.
ולמה זה לא קורה? דווקא באזורים האלה שהזכרת?
פה זה תלוי בממשלה, צריך הכרזה על הקמת ערים חדשות, מבחינת יכולות בנייה צריך להביא לפה עוד 50-100,000 עובדים סינים ולא לצנים אחרים, ואנחנו נוכל לראות שמגיעים פה ל-120,000 יחידות דיור בשנה, ובתנאי שיהיו פה 100,000 עובדים זרים, כמו בתקופתו של אריק שרון, שבו בנינו 90,000 יחידות בשנה, כשהיו 90,000 עובדים זרים. לכן ניתן לעשות את זה. עכשיו, היום, אחרי שאנחנו רואים את אותם חיילים שהיו מגויסים שנה ומעלה, אלו אנשים שצריכים לקבל, לדעתי, קרקעות מהמדינה בחינם. מה זה אומר? בעוטף עזה יש כ-1.2 מיליון דונם. אם נפריש 600,000 לצרכים ציבוריים, בתי ספר, גני ילדים, כבישים, 600,000 יחידות דיור, ניתן לחתוך אותם לשתיים, ואז נקבל מגרשים של חצי דונם או 600 מטר, נחלק שם לאותם חיילים שהתגייסו והיו מגויסים למען המדינה, ונגמול להם על אותו התנדבות שהייתה מסיבם עם סיכון חיים, ונגיע למצב שיחלקו 1.2 מיליון מגרשים לבניית בתים, והמדינה גם לא יקרה כלום אם יתלווה להם מיליון שקל ל5-10 שנים שיבנו בית, ככה גם ניישב את עוטף עזה והנגב, גם נחזיק את הקרקעות שלא יפלשו אליהם הבדואים.
בדיוק, וגם ניישב במקומות שאפשר עדיין ליישב.
מה שנקרא חזון בן גוריון, אותו דבר לעשות בגליל, לחלק שם כמיליון מגרשים לאותם אנשים שהתנדבו ובאמת נתנו ממשפחתם, מהזמן הפרטי שלהם, ונגמול להם, וגם ככה נחזיק את הקרקעות
רוני מזרחי.
על ידי יהודים שישבו את הצפון ואת הדרום.
אנחנו חייבים לסיים. יפה, לפחות לך יש חזון, לממשלה לא בדיוק. רוני מזרחי, יושב ראש קבוצת הנדלן מזרחי ונשיא לשכת הקבלנים. תודה רבה רוני. תודה רוני מזרחי. שלום שלום. חוזרים לכנסת, לחבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד, חבר ועדת הכספים, שלום לך.
שלום, ענת, צהריים טובים.
אנחנו לא בהפסקה, אני רואה שיש...
כן, אני הצבעתי בהצבעה שמית ויצאתי ותכף אני חוזר.
אוקיי, בסדר. אז נכון לרגע זה תאר לנו מה קורה, קודם כל שנדע?
יש הצבעות על חוק הרווחים הלא מחולקים בקריאה שנייה ושלישית, כרגע החוק עובר על חודו של קול, אבל אנחנו ממשיכים להיאבק.
תגיד, בוא נחזור רגע לוועדת הכספים, הזכרתי שאתה חבר הוועדה והייתה שם מאומה, מה טענת, מה היה שם?
אתמול בערב הגיע לוועדה פנייה חריגה להעברת 4.5 מיליארד שקלים למשרד החינוך, כולל 0.5 מיליארד שקל לרשתות החינוך הפרטיות החרדיות, ו-155 מיליון שקלים הכספים הקואליציוניים. אני רוצה להזכיר שהיום בעצם היום האחרון של שנת הכספים, פנייה בהיקף של מעל 100 עמודים, כמובן לא ניתן לנו זמן סביר לקרוא, ללמוד, להבין את הפנייה, וכבר היום ב-8 בבוקר היא עלתה לדיון בוועדה, ועל כך מכינו, וגם שאלנו אלינו לא מעט שאלות מהותיות בקשר לפנייה, ולחלק גדול מהשאלות לא קיבלנו תשובות.
רגע, חברי הקואליציה כן ידעו על מה הם מצביעים? כלומר, היה פה...
ברור שלא.
אז אף אחד לא ידע.
ברור שלא, אף אחד לא ידע על מה מצביעים, 4.5 מיליארד שקל על עיוור. ולכן מכינו, ואנחנו גם עכשיו מערערים על תוצאות הצבעה. מצד שני, מתוך 40 עברות תקציביות שהקואליציה תכננה להעביר היום, הם הצליחו עד עכשיו להעביר רק אחת, אמנם גדולה, אבל רק אחת. עשינו את העבודה שלנו וממשיכים, להיאבק.
טוב, אני רוצה לשאול אותך לסיום, כי אתה תכף צריך לחזור למליאה. מה אתה אומר על זה שראש הממשלה היה צריך לקום מהמיטה בבית החולים יומיים אחרי ניתוח, לא במצב הכי הכי, וגם כמובן חבר הכנסת ביסמוט שיושב שבעה על מות אמו, את שני האנשים האלה הביאו, אבל ראש הממשלה, אתה יודע, זה יותר ככה. זה לא היה צריך להיות.
זה לא היה צריך להיות כך, וגם הצוות הרפואי של ראש הממשלה נמצא בתוך המליאה. אני חושב שגם זה חצר תקדים, אבל הטענות צריך להפנות לחברי הקואליציה, לבן גביר וליהדות התורה, שבעצם בן גביר מצביע נגד, ויהדות התורה חלק מהחברים נמנעים. כל שיש בעיות בקואליציה, הקואליציה אמורה לפתור אותם, אנחנו לא אחראים על הסכסוכים שלהם. המטרה שלנו היא מאוד ברורה, זו ממשלה רע, ממשלה אסונית למדינת ישראל, ואנחנו נעשה הכל כדי להפיל אותה. אז היום זאת שלב בהתפררות של הקואליציה הכושלת הזאת, ואנחנו נמשיך בעבודה שלנו עד שנצליח כן, להפיל אבל... אותם ולהביא לבחירות.
זהו, לא, אבל השאלה אם תצליחו איכשהו לדחות, כי זה לא נראה.
לא, אני חושב שהיום זה יום מאוד המשמעותי בסוף על הנייר עם 68-52, והחוק עובר נכון לעכשיו על חודו של כל. הדינמיקה התחילה, הדינמיקה הזאת של התפוררות הקואליציה, אנחנו מכירים אותה, אנחנו מכירים אותה מהכנסות הקודמות, לאט לאט היא תשתלט על הכנסת, ותביא לי על הפיזורה.
ביטוח לאומי יעבור או לא?
אני לא יודע, כרגע ברור שהשנה זה כבר לא יעבור, ככל שזה יעבור בינואר זה מעורר הרבה מאוד שאלות לגבי תחולת החוק.
אוקיי, נשחרר אותך. ולדימיר בליאק, יש עתיד, חבר ועדת הכספים, חוזר למליאה. תודה רבה.
תודה רבה.
שלום, שלום, פרסומות.
איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
טוב, עכשיו אנחנו סביב הכנסת, אנחנו רואים עכשיו במליאה את שר האוצר סמוטריץ' שיושב ליד ראש הממשלה נתניהו, שהגיע כאמור ממיטת חוליו בבית החולים אחרי ניתוח להצביע, כדי לא שלא התפספסו ההצבעות ושל הקואליציה רוב, בגלל שבן גביר לא מצביע איתם וכו' וכו'. סיטואציה הזויה. צבי סטפק הוא יושב ראש ומייסד בית ההשקעות מיטב. שלום צבי.
שלום.
שלום שלום. תגיד, איך אתה רואה את ההתנהלות הזאת כשהקואליציה בקושי מצליחה להעביר כל מיני חוקי מיסוי, יש עוד ביטוח לאומי וזה, הכל הרי בסוף בא על חשבוננו. אתה זוכר סיטואציות כאלה? אתה עברת כבר כמה וכמה עברות תקציב בחיים.
כן, זה המשך להתנהגות הקלוקלת של החודשים האחרונים, של כל הפיגור בהכנת התקציב ובהצגתו וכדומה. להגיד שזו פעם ראשונה, זה יהיה מוגזם. זאת אומרת, היו כבר פעמים, בכלל, הנטייה אצלנו זה הכל לעשות ברגע האחרון, בלי תכנון, בלי טווח ארוך, וגם בתקציב עצמו רואים ש... הוא תקציב מאולץ לצרכים בחלקו, לצרכים קואליציוניים, ותוך הזנחה גמורה של הוצאות שמיועדות להצמיח את המשק, הוצאות בתחום התשתיות למשל וכדומה, כל זה נזנח וזז הצידה לטובת סעיפים שלא בדיוק משרתים את טובת האזרח הישראלי.
כן, היינו מעדיפים לראות סגירת משרדים מיותרים וכל מיני דברים כאלה.
כן, כן, שזה לא גם הרבה כסף, אבל זה חשוב מאוד מבחינת הנראות, מה הממשלה תורמת לעניין, וזה גם כמובן חסר, אבל שוב, היינו כבר בסרט הזה בוורסיות שונות בעבר.
כן, טוב, עכשיו בוא נעבור לשוק ההון ברשותך צביקה סטפק, ואנחנו רואים שלמרות המלחמה ולמרות הורדות דירוג האשראי, המדדים המרכזיים עלו השנה בסכומים יפים, באחוזים נעים מאוד של בין 27% ל-41%, מדד מניות הביטוח זינק ב-62%. זה עשוי להימשך גם בשנה הבאה, או שאנחנו נלך לסקטורים אחרים? איך אתה רואה את הצמיחה הזאת של הבורסה?
כן, קודם כל צריך לומר שזו הפתעה, זאת אומרת, זה לא היה מובן מאליו בתחילת השנה 2024. ההסבר הוא די ברור, התרומה של חול היא גם משמעותית כאן, כי אנחנו יודעים כל הבורסות בעולם עלו, הבורסות המרכזיות, זה כמובן השפיע על שוק המניות בארץ, שתמיד מושפע ממה שקורה בעיקר בארצות הברית. השוק כאן היה במחירים מאוד נוחים, והמוסדים שמקבלים הרבה מאוד כסף, הגופים מוסדים, משקיעים אותו, אומנם הרוב במניות בחול, אבל מספיק בזרם שמזרימים, בכסף שמזרימים לשוק המניות בתל אביב, שהוצר כדי לגרום לעליות, לעליות שערים. וצריך גם להזכיר עוד דבר, כל התופעה הזו של עלייה של 20 וכמה, 30 אחוז, במדדים המובילים פה בתל אביב, היא למרות המלחמה, ובחלק מהמקרים הייתי אומר, דווקא בגלל המלחמה.
כמה? תסביר, זהו, בדיוק, תסביר.
כן, מספיק להסתכל על מה שקרה ברשתות השיווק, שאלו מחירים ללא הצדקה, חברות מזון בכלל, יצרניות, כלומר לא רק חברות השיווק, פרסמו דוחות מאוד מאוד חזקים, בעיקר רשתות השיווק, ניצלו את כל התשומת הלב שהייתה מוסטת למקומות אחרים של הציבור ואלו מחירים. הדוגמה אולי הבולטת והמקרה הכי גס של זה, זה כמובן חברת אלעל, שאומנם הייתה תחת אילוצים, אבל ניצלה לדעתי בצורה צינית את המצוקה של ה...
לגמרי.
יתיבו ולא יעזרו כל ההסברים שלהם והנקודות שהם נותנים, נכון, וכדומה.
נכון.
זו תופעה מאוד מאוד לא, לא יפה, נקרא לזה בלשון המעטה.
It's not done, אומרים את זה באנגלית. תגיד, צביקה סטפאק, קצת הערכה לשנה הבאה. אז... וגם, וגם כמובן הקשר שלנו לארצות הברית, כי הם ממשיכים להשקיע שם, ואנחנו לא יודעים בדיוק עם טראמפ, איך תראה התחזית שם, כמובן שהאפיקים יהיו שונים, וכולי.
נכון, נכון. אז בעולם, אני חושב שארצות הברית, אחרי שנתיים רצופות של עליות, שוק המניות שם, ה-S&P 500, הנסדק, יצטרכו להתקרר, ואני לא אופתע אם כבר בשבועות הקרובים, אולי אפילו פחות מזה, נראה שם תיקון, מה שנקרא correction, כלפי מטה, כיוון ששוק המניות האמריקאי, לדעת כולם, אני לא ממציא כאן שום דעה פרטית שלי, הוא גבוה במחירים מאוד גבוהים, בדומה למחירים שהיו בסוף 2021, כלומר יותר גבוהים, אבל לפי פרמטרים כלכליים, הוא נמצא בפרמטרים דומים מאוד לסוף 2021, שהביאה לירידות שהיו ב-2022, מזכיר מזינים, 2022 הייתה שנה קשה בשוק המניות האמריקאי. יש לנו שורה של סוגיות כמו יחסי ארצות הברית, סין, מחסים כן, מחסים לא, כמה מחסים. טיואן, כל הנושא של טיואן נמצא במוקד מתיחות.
אז אם צריך נגיד להאריך, לאמר, לא בדיוק רוצה להשתמש במילה הזאת, על איזה סקטורים דווקא בארצות הברית היית מעריך שלשם זה ילך בעקבות טראמפ?
תראי, הטכנולוגיה האמריקאית היא, אי אפשר להתעלם ממנה, היא מובילת העולם, אז חלק מההשקעות צריך לייחד לחברות הטכנולוגיות, אין מה לעשות, השוק האמריקאי הוא שוק מאוד, הוא יקר, אבל הוא שוק מאוד עמוק, נזיל, וחברות טכנולוגיה שם הן מובילות את כל העולם בעצם, באירופה כמעט, קשה למצוא בכלל חברות בסדר גודל כזה.
נכון, וכשדיברת על סין וטראמפ זה לא בדיוק.
בבקשה? כן.
סין וטראמפ זה לא בדיוק הולך ביחד.
צריך לזכור שהתורמים הגדולים לטראמפ, אפילו לטקס ההשבעה המתוכנן שלו, הם חברות טכנולוגיה, והוא יצטרך להכיר
להם... זה אילון מאסק, זה התורם הגדול ביותר.
כן.
כבר מצליח לטרלל כל מיני אנשים.
כן, הכלכלה האמריקאית, זאת אומרת, הפוליטיקה האמריקאית, מזלנו, אנחנו עוד לא שם, אבל זו הסיטואציה. גם מניות... פיננסים בארצות הברית, מניות בנקים, בנקים להשקעות יכולים להיות יעד השקעה סביר. מניות הבריאות לטווח ארוך, כן? עדיין לא ברור מה יהיה יחסו של
טראמפ, יש
כל נושא מחירי תרופות וכולי.
אנחנו מכירים גם את שר הבריאות שלו, שלא בדיוק, שהוא אנטי-חיסונים.
כן, הוא ממנה שרים שבאים להרוס את המשרדים שלהם.
לא, לסמוך על זה.
קצת מזכיר גם פה.
כן.
ולגבי ישראל... מניות הבנקים הם, שוב, הם יעד טוב להשקעה, לא כמו שהוא היה לפני שנה, כי בכל זאת הם עלו חזק מאוד, והרווחיות שלהם תישמר כל זמן שהריבית לא תרד, והיא כנראה לא תרד בחצי שנה הקרובה, אלא יותר מאוחר. זה גם יעד להשקעה. מניות הפיננסים בכלל, גם בארצות הברית וגם בישראל, נראים טוב. מחירי, נניח, עסקת חברות הביטוח, גם אחרי העליות, הן נסחרות יחסית בזול, יש שם שינויים רגולטוריים, לא אכנס לזה.
נכון, אנחנו צריכים לעצור גם צריקה. אז אני מודה לך, תודה רבה ועוד נשוב ונדבר. יושב ראש ומייסד בית ההשקעות מיטב, תודה רבה. צבי סטפאק, ירון פרידמן, מנהל יחידת המחקר, בנק הפועלים. שלום ירון.
אהלן.
אז בוא נדבר על מה שהיה היום בבורסה, אני רואה שיש עליות לא רעות בכלל, ככה קרוב לאחוז, נכון?
נכון, כמו שאנחנו עדיין מכבי חיפה אוהבים לשיר, רואים ירוק בעיניים.
יפה.
ובהחלט אנחנו רואים היום את השוק עולה, עלייה של כאחוז בשליש במדדים המובילים, מסתכלים שנה לא רעה בכלל, כמעט 30% עלייה במדדים בתל אביב, למרות כל המצב מסביב. גם וולסט, אתה יודעת, רגע לפני שיוצאים למסיבות החג, יש יום מסחר מקוצר, וגם שם שורים על נימה חיובית, עלייה של כעשירית אחוז במדדים, שבהחלט מסכנים שנה פנומנלית למשקיעים.
ארצות הברית, יש מסחר היום?
כן, בארצות הברית יש בעצם חצי יום מסחר, מחר הם בחופש, כמובן הם עולים בכעשירית אחוז, שתי עשירות האחוז, אירופה כבר הלכה לחגיגות, גם הם היה להם חצי יום מסחר, ראינו שם גם כן עליות של בין 0.5% ל-1%, תלוי איפה, וגם השקל שלנו שומר היום על יציבות, סך הכל סביב 3.65 שקלים, גם הוא בסך הכל מסכם שנה לא רע, למרות כל הטלטלות שראינו בדרך.
כן, משהו שצריכים לשים אליו במיוחד עוד השבוע הזה, שהולך להיגמר, ומחר אנחנו בשנת 2025.
כן, כן, השנה הזאת אף אחד לא התגעגע אליה. עוד דבר מעניין שקורה היום, דלק, קבוצת דלק בעצם מגיעה להסכמה עם דירקטוריון ישראכרט לקנות את השליטה שמה, המניה של ישראכרט לא מתרגשת למרות תג מחיר של 3.5 מיליארד שקל,
כן.
דלק עולה ב2.5%.
אוקיי, ירון פרידמן, תודה רבה.
להתראות.
ושתהיה שנה אזרחית טובה יותר, רוצים לשכוח את 2024. אנחנו מסיימים כאן, מחר לא נהיה כאן, יהיה כאן משדר התרמה מיוחד, אבל ביום חמישי נשוב לכאן, תכף, אני אגיד עם מי, איפה הכסף, עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור שקד מורג, בדיגיטל גיא רביב, אחיד לוק ואחיה כהן, ליאת רון שכבר יושבת כאן אריה ומחכה לך, תהיה כאן ביום חמישי.